השיעור הזה, שיעור חדש, מתחיל היום ואמור להיות סדרת שיעורים עד 120 שנה. יש הרבה מאוד חומר לשיעור הזה, שמפוזר בספרות הראשונים והאחרונים. היום לפניכם יש דף אחד שאולי אני אקח אותו בסוף הלימוד, או אולי לא, פשוט אני רוצה שהוא ימשיך ללוות אותנו, כי לא נגמות. אם מי שרוצה ייקח את זה עצמו, כדאי להביא אותו שבוע הבא, ומי שלא יבוא שבא גם טוב. קיצור, יהיו עוד הרבה דפים צולמים והרבה שיעורים, לימודים, עד שנרגיש שהנושא הזה ממוצא. הנושא הזה הוא נושא שאותי הוא תופס ומעניין כבר שנים ארוכות. הנושא הזה קשור למשנה הראשונה בפרקי אבות, כמו שאתם רואים בכותרת. אני צריך להודות לשני אנשים שצילמו את הדף היפה הזה. אחת זו אשתי, שעבדה על זה הרבה שעות, על הדף הזה, והיה מקור אחד שלא הספיקה, ואותו השלים בעמוד השני, עם החץ הזה, רבי ישי כהן, שעובד כאן במכון, אתם מכירים אותו, אז תודה רבה לשניהם. הנושא הזה בעיניי הוא נושא מאוד מאוד יסודי וחשוב. תראו את הכותרת בראש העמוד, יש פה שני צדדים, אז אני כמובן מכוון לעמוד הראשון, שיש בו תמונה של הלוגו של מכון מאיר, תמונה קטנה כזאת, כתוב בסייעתא דשמיא. משה קיבל תורה מסיני. זה כל אחד מכיר את המשנה הזאת שמשה קיבל תורה מסיני. נכון חברים? ההמשך של הכותרת זה כיצד נמסרו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. באיזה דרך משה רבנו ואחר כך כל חכמי ישראל מוסרים בהשתלשלות כזאת מדור לדור בהתחלה תורה שבכתב שהיא ניתנה במדבר, ומתוך תורה שבכתב, תורה שמפרשת אותה, תורה שבעל פה. ותורה שבעל פה, כידוע, היא נמסרה כבר למשה רבנו, ומשה רבנו לימדה את בני ישראל במדבר, כמו שנראה כאן במקורות, איך הוא לימד אותה. למה זה כל כך חשוב לראות את זה? לא רק מבחינה היסטורית, שהיסטורית יכול שגם באוניברסיטה ילמדו את זה, וילמדו את זה אולי, ילמדו את זה נכון, אני לא יודע. אבל מה שחשוב מעבר להיסטורית ומתוך ההיסטורית זה לראות הנצח של התורה. לפעמים בתפיסה חילונית, וכשלומדת מילה חילונית אני לא בא לפגוע באנשים שקוראים להם חילונים, כי באמת אין הגדרה כזאת חילונים, כולם יהודים, אבל בתפיסה של חול, שיכולים להיות גם אנשים שנקראים דתיים שיש להם את התפיסה הזאת, בתפיסה שעניינה של קודש, חושבים בטעות שכל מיני אמירות, כל מיני הלכות, כל מיני רעיונות יהודים הם המצאה של רב כזה, של חכם כזה בדור שלנו לפני 100 שנה. וזו הבנה כל כך לא נכונה, שאני בטוח שכל מי שיושב בחדר, אני לא יודע על אלה שצופים בנו, אני מבין שכעת אנחנו מצולמים לכל העולם כולו, ממזרח ועד מערב מעולה על שם השם. בכל אופן, על אלה שכאן בחדר אני יודע הוודאות שאתם מסכימים איתי. ברוך הבא, גיא, קיבלת דף? בכל אופן, לנו ברור שהתורה עוברת מדור לדור, יד לוחצת יד, מקל שליחים. וכשמישהו פוסק פסיקת הלכה, נגיד בימינו, שואלים איזה רב שאלה, אם הוא רב אמיתי, לא רפורמי או משהו כזה, אז התשובה שלו מתבססת על הדור הקודם, והדור הקודם על הדור הקודם. וכשבית דין רבני יושב לדון, בין אם זה בתי דין הרבנים הרשמיים שיושבים בענייני גיטין וכו', ובין אם זה בתי דין ענייני ממונות שיושבים בשאלות ממוניות, בעזרת השם נקווה שיחזירו לבתי הדין בקרוב הרבנים את הסמכות לדון גם בדיני ממונות, מה שלצערנו נשלל מהם, ובעזרת השם יחזור. כשהם דנים, אתם יכולים לראות בפסקים שלהם, בספרים המופלאים, איך שכל דין וכל משפט הוא מבוסס על הדור הקודם, והדור הקודם, הדור הקודם, משוטים, שוטים זה שאלות ותשובות, מספרי פוסקים ראשונים ואחרונים, מהגמרא, מהמשנה, מהתוספתא, משני התלמודים שהזכרתי, בבלי וירושלמי, ועד למשה רבינו. אז לכן כל כך חשוב לי שנבין איך נמסרה התורה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהם שניים שהם אחד, כדי שיתחזק בליבנו האמונה. האמונה שמה שאנחנו מקיימים, הוא כל כך חשוב כל פרט ופרט, משום כמו שהכוזרי מרחיב ומסביר החבר אל המלך כוזר, כל פרט ופרט משמיים, כי הכל כאן משתלשל עד מפי הגבורה. למה תת מלאכות בשבת? זה לא המצאה של חכמים, זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה בסיני, ומשה העביר את זה במדבר ועבר הלאה, כפי שנראה בפסוקים של תורה, בדברי הראשונים וכדומה. וכשנראה זה יותר ויותר, אז התחזק אצלנו תחושת הנצח. הנצח של התורה שנצחית, הייתה, הווה ותהיה, הנצח של ישראל שקיבלו את התורה, וודאי וודאי הנצח שעולה מעל כל הנצחים, נצח נצחים זה הקדוש ברוך הוא, שהוא מעל הזמן היה הווה ויהיה, והוא מתחבר אלינו דרך אותה תורה נצחית. אבל כשבאים הנוצרים ואומרים שישראל זה עם שכבר חלף מן העולם, כי הם יצאו לגלות, והקדוש ברוך הוא הוציא אותם מן הארץ וכבר לא רוצה אותם, ובחר בבני כל העמים תחת הדת שלהם, אז הם באים לערער את כל מושג הנצח, את כל מושג הקביעות והאלוקיות ומדורי דורות, ואנחנו בשם השם נדגול, אנחנו יודעים נאמנה שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו, ושברוך השם בדורות האחרונים זו ההוכחה הכי טובה שחזרנו לארצנו והקמנו מחדש את המדינה ומיישבים אותה ומנצחים את אויבינו. כשם שהוא לא עזב אותנו, ככה התורה הנצחית לא עוזרת אותנו. אם התורה הייתה המצאה של איזשהו דור או משהו, אז אין ממנה שום ביטחון לעם ישראל. אין מחשבות שכמה אנשים, כמו פילוסופיה של יוון, אבל לא כן חלקנו. ברוך השם ששם חלקנו קיים וגורם בכל העם, ברוך שבחר בנו מכל העמים, בראנו לכבודו נתן תורתו, תורת אמת וחיי עולם, תורת אמת זה תורה שבכתב, וחיי עולם זה תורה שבכתב, שבעל פה, כך אומר תור אור חיים סימן קוף למתת. הברכה הזאת, שנתנו תורת אמת, זה תורה שבכתב, וחיי עולם זה המשך התסיסה והבירור והלימוד מתוך תורה שבכתב, חיי עולם נטע זה נטייה של ארץ צומחת, זה תורה שבעל פה. טוב, אז הנושא שלנו מככה, זה הכותרת, משה קיבל תורה מסיני וכו'. מאיפה לקוח, זה אתם ודאי יודעים, מאיפה לקוח הכותרת הזאת, משה קיבל תורה מסיני? איזה משנה? למה זה לא המשנה באמצע מסכת אבות? כי זה הפתיח, זה התחלה, זה היסוד. למה היסוד הזה שדיברתי עליו בחמש דקות האחרונות, שמופיע בארבעת המינים האלה, בסוגיים, סיני זה לא שההר דיבר למשה, סיני זה מישהו שיקן את שמו בהר סיני, נכון? למה לא אמרו, הוא קיבל את זה מפי הגבורה, מפי האלוקים, כמו שנראה שהרמב״ם אומר, הכל מפי הגבורה, כי רצו להדגיש שזה עם ישראל, זה לא משה לבד. עם ישראל כולו עמד מול הר סיני וקיבל. ולמי משה מסר את זה? מה כתוב במשך המשנה, חבר'ה? ישוע. למה ישוע נבחר יותר מאלעזר, איתמר, פנחס? כי ישוע מסר נפשו על קבלת התורה. הוא סידר את הספסלים בבית מדרש לקראת השיעור, הוא לא מש מתוך האוהל, הוא כל הזמן הקשיב לדברי משה רבנו, אז בבואנו לדבר על מסירת תורה מדור לדור, האיש הנאמן ביותר למסור את התורה, זה האיש הכי הכי הקשיב וקיבל מדור לדור ממשה אליו. כך אומר רש"י על המשנה הזאת. רש"י מפרש את פרקי אבות כמו את כל הש"ס כולו. אז אני חוזר, למה נאמר סיני ולא נאמר מפי הגבורה? כי זה לא משה לבד. משה מייצג פה. את מי הוא מייצג? את מי הוא מייצג? תאמרו לי אתם חבר'ה?
ישראל.
כלל ישראל. מי עמד מול הר סיני? כלל ישראל. אז לכן מסיני הכוונה מאותו מעמד דגול שבו כל עם ישראל, 60 ריבו גברים ועוד נשים ועוד ילדים, איש לא נעדר, אף אחד לא קיבל ג' עם אותו בוקר מהרופא הלאומי והרופא הגדודי, אף אחד לא נשאר באוהלים במדבר סיני, כולם נעמדו לפני ההר, כמו שקדוש ברוך הוא ציווה, 3 ימים להתכונן, שהאוזניים תהנה מחודדות 3 ימי הגבלה, ואחרי 3 ימים זה היה כבר קל לשמוע דברי תורה, כי כבר הכל היה פתוח לפתחון חדירה של דבר השם, שירד על ההר, ומשה הכי מתקרב אליו, ומשה הוא המתווך, הוא המוסר לישראל את הלוחות אחרי 40 יום, הוא עולה 40 יום להר כדי לקבל את התורה, שהוא לימד אחרי זה 40 שנה במדבר, משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. אבל שמעו כולם כל נבואה, דרך התיווך הזה של משה רבינו, אבל הכל בא מאת הקדוש ברוך הוא, שמעו בפירוש קול אלוקי, וכולם נהיו נביאים כמו משה רבינו. שתי הדיברות הראשונות שמעו מפי השם ממש, ויתר הדיברות הם שמעו דרך משה, ואחרי זה ודאי יתר התורה היא דרך משה רבינו. אז לכן כתוב מסיני, כדי להגיד זה לא רק משה כאן באירוע, אלא זה כל ישראל. בסדר? שאלה ראשונה שאנחנו רוצים לעסוק בה, על פי המקור הראשון, לא שמתי מספרים ליד המקורות, אבל זה בסדר הדברים זה המקור הראשון. איך התורה ניתנה? בעל פה משה רבנו לימד את ישראל את כל התורה במשך 40 שנה, כמו שנראה במקור הרביעי. בסדר. אבל כשהתורה ניתנה כספר, איך היא ניתנה לעם ישראל? ניתנה בבת אחת בשנה האחרונה, בחודש האחרון החייו של משה, הפרשיות האחרונות, ספר דברים, והפרשיות האחרונות, ניצבים וילך, אז הוא חילק את התורה, לכל שבט ושבט נתן ספר תורה, או שלפני זה כבר התורה נכתבה מגילות מגילות, וניתנה לכל שבט ושבט, או ניתנה לכל העם, לכל מי שישב ולמד, ניתנה התורה מגילות מגילות, פרשה כזאת, פרשה כזו, פרשה כזאת. איך ניתנה התורה? אף אחד כאן לא היה אז, נכון חבר'ה? אין פה מישהו בין 3,300 שנה? לא. רק רציתי לברר להיות בטוח. יהושע? אתה לא נכון? אז איך נדע? נשאל את חזל. חזל קיבלו מיב, מדור הדורות, חזל ראו בפסוקים, איך ניתנה התורה לישראל? שוב פעם, השאלה אם ניתנה מגילות מגילות, שהיא נכתבה לאט לאט, או שניתנה חתומה. חתומה, נגיד באנגלית, in one go, בבת אחת. אז בואו נראה. מי שרואה אותי עכשיו שותה ולא מברך, שלא יחשוב שאני מערער את כל המסורת מדורי דורות, אלא ברכתי כבר. בסדר, גיא? אתה מאמין לי? ברוך השם. מסכת גיטין, דף סמך, כתוב כאן בטעות עמוק א', זה טעות דפוס, זה עמוד א', בסדר חבר'ה? עמוד עמוק, יצא כאן עמוק בצילום. אמר רבי יוחנן, משום רבי בנאה, שמו של רבו היה רבי בנאה. אחרת נדל חכמים נקראים בנאים, שהם בונים את העולם. יש כזו משנה, מסכת שבת, על זה שאסור שיהיה רבב על בגדי הבנאים, לגבי תבילה, בעצם בסדר תארות, זה גם מופיע, ושם אומרים, מי זה הבנאים האלה? אומרים חזל, זה תמידי חכמים, שאסור שיהיה רבב על בגדיהם. אבל נחזור לעניין. אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן הוא המורה הגדול של ארץ ישראל, משום רבי בנאה, תורה, מגילה מגילה ניתנה. כלומר, ניתנה פרוסה לפרוסות. כל פעם ניתן עוד קצת. בסדר חבר'ה, כל פעם הוא לימד, 40 שנה, הוא ישב במדבר ולימד, וכל פעם הוא לימד עוד פרשייה. שנאמר בתהילים, ככה אומר דוד המלך, אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. אז הנה אתם רואים שהתורה, הספר נקרא מגילה. מה פירוש הביטוי אז אמרתי, הנה באתי? נראה ברש"י, הוא יסביר מה דוד המלך התכוון כשאמר אז אמרתי, הנה באתי. ולאיזה חלק בתורה הוא מדבר כשהוא אומר מגילת ספר בראשית או חומש אחר, נראה מיד ברש"י, כתוב עליי. זו דעת רבי יוחנן. בסדר חברים, תזכרו, סגי חיים, במבחן תזכור מה רבי יוחנן אמר? נראה שיח... מה? שאלה טובה, אתה שואל, דוד המלך זה 400 שנה. רבי יוחנן, זה, בוא נעשה חשבון, בערך 1,200 שנה. כן, נכון. נכון, אתה צודק. כן. אבל משה עצמו? הרי משה בהר, הוא לא כתב את התורה, משה בהר למד את התורה. ועכשיו כשהוא יורד לעם, חוץ מעשרת הדיברות על הלוחות האבן שנשפרו וכותב מחדש, וכשהוא יורד לעם, הוא מלמד אותם במשך 40 שנה, בצורה מאוד מיוחדת, 4 פעמים כל סוגיה, פעם רק לאהרון, פעם ללעזר ותמר, פעם 70 זקנים, פעם לכל העם. ואחרי זה אהרון מלמד 4 פעמים, 3 פעמים, וזה ממש, נראה את זה בפנים, ברמב"ם, זה מאוד מאוד יפה. אהרון, 4 פעמים, כל אחד 4 פעמים, כן? זה נפלא. אבל לשאלתך, הוא התחיל לכתוב זה לעם. אבל מגילה מגילה. אני רואה שאתה רוצה, אתה רוצה נחליאל, אתה רוצה לשאול, כן?
כתוב שבחודש האחרון, לפני מותו, הוא כתב ספרי תורה ושיגר אותם לכל
החיים. נכון. השאלה הזאת, הגמרא תשאל, על מאן דאמר מגילה מגילה, והיא תגיד שמה שהוא עשה זה הוא הדביק את זה אז. כלומר, מה שהוא נתן לכל השבטים, לכל שבט ושבט ספר תורה, כתוב לקוח את ספר התורה הזה, קח אותו ותן את זה ללוויים ולכל שבט ושבט. אז הגמרא שואלת עליו את השאלה הזאת, כמו שנראה כמה שורות. אז עונה דה הדביק, כלומר שם הוא הדביק אותם, לא יודע אם דבק פלסטי, אבל קרח אותם בגידים של בהמה טהורה, כמו שעושים בספר תורה. בסדר? בואו נמשיך ברשותכם. השאלות שלכם הן מצוינות, כל מי שרוצה לשאול, שישאל, אני מקווה שגם יהיו לי תשובות, אם לא יהיה לי, נחפש לשיעור הבא. בא הגיס של רבי יוחנן, רבי שמעון בן לקיש, מכירים חבר'ה? כלומר, לא אישית, אישית, הם לא מהגיל שלו, אבל מכירים את הדמות הזאת? מה הוא היה בעברו?
ראש השודדים.
ראש השודדים, גזלנים. ופוגשים אחד את השני, רבי שמעון לקיש ורבי יוחנן, שהם שוחים בירדן, בנהר, ומן הסתם בחוף נפרד שם, ורבי יוחנן מזהה בריש לקיש את הגדולה שלו, ריש לקיש מזהה את היופי, אומר יש לקיש לרבי יוחנן, יופי אחד לנשים, מה אתה כזה דוס, אתה? רבי יוחנן אומר לו, חילך לא ראיתה, אתה גיבור כזה, מי שגיבור. ואז הוא מבטיח לו את אחותו, פעם כשהוא מתחתנים זה היה יותר פשוט, האח מבטיח את אחותו לריש לקיש, כנראה שגם הם התאימו, ויוצאים איזה נשיאים מוצלחים, וריש לקיש מפסיק להיות שודד ונחלש לגרבי בגופו, כי בהתחלה התורה מתשת כוחו של אדם, כבר לא מסוגל לקפוץ מצד אחד לצד שני בנהר, וגדל בתורה, והוא חברותא של רבי יוחנן. וכשהוא מת, רבי יוחנן מרגיש שכבר אין טעם לחייו, כי זה האיש איתו יכול היה לדסקס ושקלא וטריא. אז ריש לקיש כאן מתווכח עם גיסו. ריש לקיש אומר, לא, התורה לא ניתנה מגילות מגילות, אלא התורה חתומה ניתנה. שנאמר, אותו פסוק שהזכיר לנו עכשיו נחליאל, עתלי, לקוח את ספר התורה הזה. זה נאמר בסוף חומש דברים, הוא אומר לו, קח את ספר התורה הזה, ושימה, תשים אותה לבני ישראל, כמו שחזל אמרו, כל שבט ושבט קיבל ספר תורה, באופן פלאי משה בנו הספיק לכתוב 13 ספרים, 12 לשבטים, ועוד ספר אחד לארון העדות, כן?
אולי זה לא קשור, אבל
זה מאוד קשור. הגמרא, קודם כל זה שאלה רעיונית גדולה, איך התורה ניתנה, עד כמה צריך להגיד שזה הכל בא שלם מבחינת התמימות שלה והיותה מאוחדת, כי מגילות מגילות זה נשמע פחות תמונה שלמה מבחינה רעיונית. אבל מבחינה הלכתית, האם מותר, הגמרא דנה בזה, הגמרא במגילה, סליחה, בגיטין, האם מותר לכתוב חלקים ממנה מגילות מגילות. אם תגיד שמגילה מגילה נכתבה, אז יהיה יותר קל להגיד שמותר לתינוק שלא לומד עכשיו את כל התורה כולה, או שאין אפשרות כלכלית או זמן לכתוב את כל התורה כולה. אם מותר לכתוב על קלף, לא בחומשים מודפסים, על קלף חלק, אז לפי הדעה שתורה מגילה ניתנה, הגמרא אומרת זה יותר פשוט שכן. ולפי הדעה שתורה חתומה ניתנה, צריכים להיות נאמנים למקור. ועוד הגמרא מביאה כמה שאלות על הדברים האלה, אבל השאלה שלך יפה, שאני חושב שגם בתחום הרעיוני וגם בתחום ההלכתי יש לזה משמעויות. לנו זה חשוב כדי להתחבר אל הימים של מדבר סיני, כדי להבין מה שאמרתי, להרגיש את הנצח של התורה, להבין איך ניתנה לישראל. ועוד נמשיך ונראה, למשל, 8 אותיות אחרונות של התורה, יש דעה שיהושע בן נון כתב. אבל אם אתה אומר שהתורה היא חתומה ניתנה, אז קשה להבין את זה, כי היא ניתנה עם חותמת בדץ בסוף. זאת אומרת, חתומה ניתנה שלמה. אז איך 8 אותיות אחרונות, ככה אומרת הגמרא בבבא בתרא, כתבם יהושע בן נון? אז עוד נראה את זה, נגיע לזה אולי עוד היום. והשמונה אותיות אחרונות, שעיקר השאלה היא, לפי דעת משמע חתומה, כי אם אתה אומר מגילה מגילה, אז את הסוף כתב יהושע בן נון. ועוד נראה הרבה דברים, אנחנו לא לחוצים, נכון? עד 120 שנה אנחנו נתכנס בימי רביעי, השם יאריך ימינו ושנותינו בנעימים. בואו נמשיך. הקיצור, ריש לקיש הביא את הפסוק לקוח את ספר התורה הזה, שרואים ממנו שזה חתום, שזה שלם. שואלת הגמרא, ואידך, אידך זה מי שמע מגילות מגילות, כלומר רבי יוחנן, אידך זה השני, או הראשון אצלנו, נמי, נמי זה גם כן, הכתיב, לקוח את ספר, כל הפסוק למעשה, לקוח את ספר, לא אומר רק מילה לקוח, לקוח את ספר תורה הזה, אז אתה רואה שזה ספר אחד שלם שנאמר משה רבנו לתת אותו לעם ישראל, עונה גמרא, ההוא לבטר די אידבק. כלומר, גם מי שומע מגילה מגילה, אומר נכון, אבל משה רבנו חיבר, הדביק אותם ונתן אותם לישראל, אז זה לא סותר מה שאני רבי יוחנן אומר, לא שאני רבי יוחנן, כן? אלא אני מדבר בשמו עכשיו, זה לא סותר מה שאומר רבי יוחנן, שהתורה ניתנה מגילות מגילות, ועכשיו מה שאמר לו בסוף של הדרך לפני שהוא נפטר מן העולם, ממש בימים האחרונים, לקוח את ספר תורה הזה ותחלק אותו לכל השבטים, זה לא סותר ש... מגילות מגילות, כי כך עכשיו הוא מדביק אותם, לא בדבק פלסטי, כן? לא בסלוטייפ, אלא בחוטין שהוא גידין כאלה, שהוא מחבר בין, תופר בין. שואלת הגמרא, ואידך, זה ריש לקיש, מה אתה עושה מהפסוק שאומר בתהילים, אתה אמר, אני באתי במגילת ספר, שזה נקרא מגילה, אידך נמי אקטי במגילת ספר כתוב עליי, אז אתה רואה שכן קוראים זה מגילה, אז הוא עונה, ההוא, הוא הכוונה, אותו פסוק שאתה מקשה עליי, אותו פסוק ששימש ראיה לרב יוחנן, ההוא, דכל התורה כולה יקרה מגילה. מגילה לא במובן של פרוסות פרוסות, מגילה לא במובן של קלפים קלפים, קלפים קנותי עוד יריעה ועוד יריעה, אלא התורה יש לה כמה שמות. והנה עוד שם שלה, שהיא כולה נקראת מגילה. מגילת אסתר היא גם מגילה, אז המגילה, התורה נקראת מגילה. אולי בגלל שגוללים אותה מצד לצד. אז הוא אומר, גוללים אותה כשמגבין ספר תורה אחרי זה גוללים, הכתיב פסוק בזכריה, וכך הוא בא לתרץ את הצד הסמנטי, את השמות, הוא אומר, התורה נקראת מגילה, זה לא שהיא ניתנה פרוסות פרוסות. ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, אני רואה מגילה אפה. פסוק בספר זכריה, והוא מדבר על ספר התורה, שעם ישראל פחות שומר, מפסיק לשמור אותו, המגילה אפה. אינמי, עוד תירוץ, עוד תירוץ לביטוי מגילה, לדעתו של ריש לקיש, בסדר? אתם מבינים חבר'ה? שני תירוץ, אינם איזה עוד תירוץ, אינם איזה גם כן. וזה עוד תירוץ להסביר את השיטה של ריש לקיש שאמר שהיא ניתנה חתומה, ובכל אופן היא נקראת מגילה, תירוץ ראשון אמרנו, עזוב, כל התורה נקראת מגילה, זה איך שם נרדף לתורה. תירוץ שני, מופיע על פי... דברי רבי לוי, שהיו פרשיות שלא הייתה ברירה אלא לומר אותם לומר אותם ולכתוב אותם, לומר אותם ולכתוב אותם בזמנם, ובתורה עצמה הם מופיעים במקומות שונים. פרשיות שניתנו לישראל מתי? ביום הקמת המשכן. אז התורה נקראת הקשר של השמונה הפרשיות האלה מגילה, בגלל שהפרשיות האלה היה הכרח לכתוב אותן. איזה פרשיות? שמונה פרשיות נאמרו ביום שהוקם במשכן. אלו הן פרשת כהנים, פרשת לוויים, כל אלה דברים ששייכים להקמת המשכן. ככה רש"י יפרש, כאן לא הבאתי את הרש"י, אבל הוא מסביר על איזה פרשה מדובר. פרשיות שכתובות במקומות שונים, אבל הם ניתנו מגילות מגילות, גם למאן דאמר תורה חתומה ניתנה, כי לא הייתה ברירה אלא להדריך את ישראל. ולא רק לומר להם, אלא גם לכתוב להם, הוא פרשת טמאים, הוא פרשת שילוח טמאים, שצריך שלח מהמשכן, והמשכן הוא כאן, הוא פרשת אחרי מות, שעוסקת בפטירתם של נדב ואביהו, שנכנסו שתוי יין, אבל כאן הכוונה, האיסור לשתות יין, הוא פרשת שתוי יין, אז אחרי מות, זה כנראה האיסור עצמו לא להיכנס למשכן, ושתוי יין זה אחרי פטירת נדב ואביהו, ופרשת נרות, כי צריך להדליק נרות במשכן, נרות המנורה, ופרשת פרה אדומה כדי לטהר אותם בנאפר פרה אדומה את כל אלה שהם טמאים איתם. אז בזה סיימנו את הגמרא, וראינו שיש שני צדדים, צד שאומר שזה החתום, וצד שאומר שזה היה מגילות מגילות. בסדר חבר'ה? בוא נראה בדילוג, מסתכל רגע אם צריך לראות את הרש"י, אתם יודעים מה? נקרא את הרש"י כדי שיהיה לימוד מסודר. אתם רואים את הרש"י במקור השני? רש"י מסביר מה שלמדנו עד עכשיו. מגילה מגילה ניתנה. כשנאמרה פרשה למשה, היה כותב, זה הדעה של רבי יוחנן, זה הדעה הראשונה. כשנאמרה פרשה למשה, היה כותבה. ולבסוף, 40 שנה, אתה רואה נחליאל, אתה לי, כשנגמרו כל הפרשיות, חיברן בגידין ותפרן. בסדר? זה הדעה של מגילה מגילה. דעת ריש לקיש, חתומה ניתנה, לא נכתבה, עד סוף 40 שנה, לאחר שנאמרו כל הפרשיות כולן. והנאמרות לו בשנה ראשונה ושנייה, היו סדורות לו על פה עד שכתבן. כל הפרשיות האחרות שהוא שמע בשנה ראשונה ושנייה, וביתר השנים, בייחוד בסוף, הוא שמע אותם על פה. ומתי הוא העלה אותם על הכתב? בשנת ה-40, בסוף חייו. זה הדעה של חתומה ניתנה. בסדר חבר'ה? תזכרו, דעת רבי יוחנן, דעת ריש לקיש, מחלוקת, איך ניתנה תורה לישראל, אוקיי? אחר כך דוד המלך אמר בפסוק שהביא אותו רבי יוחנן, הוא אמר, אתם זוכרים את הפסוק של רבי יוחנן? איך היה הפסוק חברים? הנה באתי בשורה השנייה למעלה. אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. דוד המלך רצו אנשים כמו דואג האדומי ועוד רצו לסלק אותו מבית המדרש. רצו להגיד שהוא לא שייך לעם ישראל. כי כתוב שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל ישראל. והוא צאצא של רות המואביה. אבל כאשר הוכיחו חכמי ישראל עוד בבית דין בזמן דוד המלך שעמוני זה עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, כי כתוב בתורה על זה שלא קידמו אתכם בלחם ובמים, ואין דרך נשים לצאת לקדם בלחם ובמים, אז הכניסו אותו חזרה. אז אמרו כשר לעם ישראל וכשר למלכות. ועל זה אומר את הפסוק, אז אמרתי, מתי זה אז? אחרי שהתברר שאני יכול להיכנס, אז אמרתי, הנה באתי, אני יכול לבוא לכלל ישראל במגילת ספר. מה זה מגילת ספר? ספר בראשית. כי בספר בראשית יש רמז שדוד יכול להיכנס לכלל ישראל, בספר בראשית. ועל זה אומר במגילת ספר. מגילת ספר מה הוא? אחד מחמישה חומשי תורה. אחת מפרשיות התורה. איזה פרשה? פרשת נוח. לא פרשת נוח, פרשת וירא. בואו נראה. בואו נראה את הרש"י. אז אמרתי, כך אמר דוד, אז אמרתי כשערערו עליי שאול ודואג. שאול לא רצה. שאול כבר היה עוין לדוד. לא רצה שהוא ייכנס לקהל. כך אומרת גם ביבמות. ודואג האדומי, היית מתרחם עצום, והוא בא לסייע לשאול, באו לפסול אותו. גם היום כשרוצים לפסול כל מיני מנהיגים, אז מלכלכים עליהם וכו'. נכון, עושים להם משפטים, משפטי ראווה על סיגרים וכדומה. אז ככה, אז דוד המלך טענו שהוא לא מתאים, נראה בפנים, והוא עד בבית מדרש עמוני ולא עמונית, כי דאמנם ביבמות ולכן יכולתי להיכנס. הנה באתי. אני באת עכשיו, ברוך השם, אני יכול להיכנס לכלל ולהיות מלך. כתוב עליי, מתי זה נכתב עליי? מאז ניתנה התורה, הוזכרתי בה שכתוב בפרשת סדום, פרשת וירא, את שתי לילות, את שתי בנותיך, תציל את שתי בנותיך הנמצאות. מה זה הנמצאות? בזכות דוד שעתיד לצאת מרות המואביה, ונעמה עמונית אמו של רחבעם, שמשם יצא שלמה, היא הקלה של שלמה, בכל אופן חשוב לנו העניין של רות המואביה, כתיב אחא הנמצאות, כלומר הן טובות, אלה שעתידים לצאת מהם, שתי הבנות לא היו דווקא משהו מיוחד, אבל אלה שיבואו מהם, וכתיב בתהילים מצאתי דוד עבדי, אותה מילה מצאתי, אלמה, אלמה זה מכאן ראיה, אז אמרו חז"ל שכתוב נמצאות, והכל זה בזכות אותו אחד שעתיד להימצא שהוא ראוי לבוא בקהל וראוי להיות מלך בישראל, מאלמה, אלמה זה מכאן ראיה, אומר רבי יוחנן שתורה נקראת מגילה, מגילה איקרי, משום שמתחילה נכתבה מגילה בראשית, מגילת בראשית, ואחרי זה מגילת נוח, זה פרשיות, ואחרי זה מגילת אברהם, שזה לך לך וירא, ועל זה נאמר במגילת אברהם, במגילת ספר, במגילת אברהם כתוב עליי, מזה הוכיח רבי יוחנן שהתורה ניתנה מגילות מגילות, שדוד המלך אומר, אני מהמגילה ההיא, לא מגילת אסתר, לא מגילת רות, זה אולי כן מגילת רות, אבל מגילת רות אחרת. אני מהמגילה שנקראת פרשת אברהם, לך לך וירא, בסדר? אז זה דעת מי? דעת רבי יוחנן, שהתורה מגילות מגילות ניתנה. חתומה, גמורה ומסוימת ושלמה. התוספות, ואני אגיד לכם אותו יותר בעל פה, אם תרצו, אני גם אקרא אותו בפנים, הוא אומר, לא נראה לי רש"י שזה נכון מה שאתה אומר. כי אתה בעצמך פירשת בספר שמות, אתה בעצמך רש"י, שאתה הסבא שלי, לא סבא שלי, אלא סבא של בעלי התוספות, בספר שמות פרק כ"ד, פרשת משפטים, בפסוקים שמדברים לפני מתן תורה, משפטים פרק כ"ד, פסוק ז', תוספות חולק על רש"י בהבנת הביטוי חתומה. הוא אומר ככה, אומר התורה אומרת, מדבר לפני מתן תורה, ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. אני יכול לקרוא את זה שם שמפורש. ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר אדוני, נעשה ונשמע. אומר רש, מה זה ספר הברית? זה לפני מתן תורה. איזה תורה, איזה ספר הוא קורא להם? מבראשית ועד מתן תורה, והמצוות שהצטוו במראה, בשעת בשלח, בדרך לקבלת תורה. אופ, רש"י אתה אומר, ואתה אומר זה לא לדעה אחת, אלא כדבר מוסכם, אז מה שגם מי שאמר תורה חתומה ניתנה, צריך להסכים. אתה אומר רש"י, שהתורה בהתחלה ניתנה, הוא קרא להם, ונתן להם, כתוב, ויקח ספר הברית, והוא נותן להם אותו, וזה ספר, זאת אומרת, זה כתוב. וזה שמה יש את כל ספר בראשית, וארבע פרשיות מספר שמות, אז אתה רואה שהתורה היא כן, כן מחולקת לחלקים, נכון חבר'ה? אז איך אתה אומר שתורה חתומה ניתנה, זה שלא נכתב שום דבר, הכל בעל פה, ככה אמר רש"י כאן בגמרא, אז תוספות אומר, אני חושב אחרת. אני חושב שחתומה ניתנה, הכוונה היא, באמת הוא כתב, הוא כתב כל ה-40 שנה במדבר, כתב ונתן. אלא זה לא על פי הסדר של הפרשיות, אין מוקדם ואין מאוחר, לפעמים הוא כתב פרשה שאחר כך תופיע אחר כך, כמו השמונה פרשיות שקראנו שהיו ביום המשכן, שהן בכלל מפוזרות. כשהגיע שנת 40, אז הוא ערך, כעורך מעולה, ערך את ספר התורה, זאת אומרת, סידר, כבר היה הכל. גם הוא צריך עכשיו להדביק את הכל, אבל הוא סידר אותם בסדר שונה מהסדר שבה הוא נתן לישראל, כי הפרשיות הקדוש ברוך הוא נותן לו בסודות אלוקים בצורה שונה מהסדר הכרונולוגי. ואז ההבדל מצטמצם במי שאמר תורה חתומה ניתנה, ובמי שאמר תורה מגילה ניתנה. זה לא כמו שראה שמה מגילה ניתנה, זה נכתב ונחולק להם, אחרי זה רק הדביקו. ומי שאמר חתומה לא נכתב כלום. אבל רש"י, אתה בעצמך אמרת, אותו רש"י, אין שני רש"ים, בספר שמות, אתה אמרת שהוא נתן להם לפני מתן תורה, כתוב, הוא נתן, קרא בספר כתוב, קרא בספר את החלק של התורה עד מתן תורה. כל בראשית, עם כל הסיפורים שאנחנו היום קוראים אותם והיחים מסיימים השבוע, וארבע פרשיות משמות שמגיעים עד ליתרו, כך כתוב בפרק כ"ד בשמות, אז כתוב בפירוש, אתה מפרש את זה לכל העלמה, לכל מן דאמר, שזה כן ניתן. אז התוספות אומר, אני חוזר שוב על עצמי, שגם מן דאמר תורה חתומה ניתנה, זה היה כתוב כמו מגילות, אלא הוא היה, עשה סדר, על פי הנחיה האלוקית, עשה סדר גדול. אז תגידו, אז מה בדיוק ההבדל בין אלה לאלה? לפי תורה מגילה ניתנה על פי תוספות, הוא פשוט הדביק, אחד אחרי השני. ולפי מי שאמר תורה חתומה ניתנה, אז הוא ערך את זה בסידור מחדש. ואז גם אחרי שהוא ערך, אז יש עירוב פרשיות שהקדוש ברוך הוא רוצה בסודות אלוקים שזה לא יהיה מסודר. אבל השם נתנו הנחיה ברורה, לא על פי הסדר הכרונולוגי, תשים את זה כאן, זה כאן. ולכן הראיה מרבי לוי ששמונה פרשיות שהם נאמרו באותו יום, ונכתבו באותו יום בהקמת המשכן, אבל סודרו בתורה במקומות שונים לחלוטין. מתי היה הסדר הזה? לפי תורה חתומה, הסדר הזה היה אחר כך בסוף חייו. יוצא שלפי תוספות ההבדל, ככה אני הבנתי את התוספות, אני שעות ישבתי על התוספות, וביקשתי מחברותא שלי להיות שק חבטות שלי, ולהיות שותף, וביחד שברנו את הראש, והוא חשב ככה ואני ככה. אם מישהו מכם אחרי זה יראה בתוספות פירוש אחר, אז תפדל, אני צריך לשמוע. זה מה שהצלחתי להביא מהתוספות, שתורה חתומה, הכוונה באמת זה נכתב, כמו שראינו ברש"י בחומש שמות, אבל עריכה מחודשת, כמובן לא על דעת עצמו, לא רפורמית חלילה, עריכה מחודשת שהקדוש ברוך הוא נתן, זה היה אז. עכשיו הייתי רוצה לעבור איתכם, וכל מה שכתוב כאן הוא חשוב, אבל לקראת סיום הלימוד היום, לקטע שאתם כל כך תהיו מאושרים לראות אותו, תהפכו את הדף, אם לא קשה לכם, ומי שצופה בנו בטלוויזיה, בערוץ מאיר, אז אצלו זה שני דפים, אז זה הדף השני. אני לא יודע את מי לקחת עכשיו, את אור החיים הקדוש או את הרב רוזן, כי אנחנו לקראת סיום, אז אולי ניקח את אור החיים הקדוש ונשאיר את הרב רוזן לשבוע הבא, כדאי לכם לשמוע את הרב רוזן שבוע הבא, שהוא מדבר על השמונה אותיות האחרונות, הרב רוזן זצ"ל שנפטר לפני 3.5 שנים, הוא מדבר על 8 אותיות אחרונות, אם אנחנו אומרים שהתורה ניתנה חתומה, איך זה יכול להיות ששמונה אותיות אחרונות נכתבו על ידי משה רבנו. אולי לא כולם יודעים למה 8 אותיות אחרונות, כי אלה אותיות שכתוב בהם, וימות משה עבד השם. אז מה, הוא כותב משהו לא אמיתי? אדם מת כבר לא יכול לכתוב, בחיים הוא כתב וימות משה? לא מתאים, נכון? זה כמו שרבני ירושלים דואגים שכתיבת הכתובה, בהקשר אחר, כן, לא כשמתים, כשמתחתנים, כתיבת הכתובה תהיה תחת החופה. למה? כי אם כותבים אותה לפני כן ומחתימים, אני מדבר על החתימה, חתימת העדים, אני דייק יותר, כתיבת הכתובה כותבים לפני כן. אבל אם חתימת העדים תהיה לפני כן, הם חותמים על משהו שעוד לא ראו. למשל, הוא צביעת, צביעת זה שהיא רצתה. רצתה הקלה להתחתן. בכלל עוד לא שמעו את זה. צריך לשמוע את זה תחת החופה, נכון? ועוד דברים שהוא מקבל על עצמו אחריות וכל, אז כל זה צריך לראות, ולא רואים את זה כשיושבים בשולחן עם הרב, נכון? אז איך אפשר לחתום שמה? אז אומרים, בגלל שזה עוד אותו יהיה, אבל בירושלים שדקדקו בכל פרט ופרט, אז בחכמי ירושלים אומרים, אתה רוצה לכתוב את ה... לחתום על הכתובה, תעשה זה תחת החופה בלבד. בסדר, חבר'ה? אז לכן אני אומר, זה אותו דבר על 8 אותיות אחרונות, 8 פסוקים אחרונים, וימות משה עבד השם וכו', והקברו אותו, והקבור אותו, הקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות שמשה מדבר על הקבורה של עצמו, אז איך יהושע בן נון כתב את זה, זה לא אמיתי, לכאורה, נכון? אבל תשארו קצת במתח, או תיקחו את הדף איתכם בכל זאת, ותראו את התשובה. בואו נראה את אור החיים הקדוש, ובזה נסיים, בסדר? אתם יודעים שאסור להגיד אור החיים, אלא אור החיים הקדוש. הוא אומר שלמשה רבינו היה פנקס. מעניין מה שיש לכל אחד מאיתנו פנקסים, הרב קוק יש לו פנסי עריה, הוא אומר שהיה לו פנקס. בפנקס הוא כתב כל מסע ומסע שהם עברו. והוא סיפר מה היה שם בכל מסע. וכשהגיע, זה נשמע קצת משעשע, שיש לו יומן כזה, יומן מסעות. כשהגיע יומיו האחרונים, החודש ושבוע האחרונים, אז הוא העלה את הפנקס על הספר. עכשיו, האם זה מתאים למאן דאמר, עכשיו, לא מדבר שם בפנקסים על מצוות, הוא מדבר על אירועים. אירועים שונים, חטא המרגלים, כל מיני אירועים שהיו קברות התאווה במדבר, כל המבט מסעות של ישראל. האם זה מתאים למאן דאמר מגילה ניתנה, או האם למאן דאמר חתומה ניתנה?
קורא מגילה.
למה? אבל אנחנו לא מדברים על הקלף, לא מדברים על ספר תורה, מדברים על פנקס. הוא קנה את זה באיזה חנות כלי כתיבה. שהייתה במדבר, היה לו פנקס שהוציא אותו ממצרים, ועל זה הוא כתב. אז למה אתה אומר שזה מגילה ניתנה? זה לא מוכיח לאותו מאן דאמר, זה יכול להיות מאן דאמר חתומה ניתנה. כי הוא כתב את זה על פנקס, ומה זה החתומה? לפי רש"י לא כתב כלום, בסדר, הוא לא כתב על קלף. לפי תוספות שאמרנו, הוא כן כתב, אבל הוא ערך את הכל, אז עכשיו הוא הכניס פנימה, כך או אחרת. על המצוות הוא אומר, את המצוות הוא כתב, ואילו את האירועים והסיפורים, הוא כתב על פנקס. אז בין למאן דאמר מגילה ניתנה, בין למאן דאמר חתומה ניתנה, על פי שני הפירושים שמענו, רש"י ותוספות, איך שהבנתי את התוספות, אז בסדר, כי הפנקס הוא לא הספר שאנחנו מוצאים אותו מספר תורה, זה פנקס אישי. הייתי מאוד שמח, אם הייתי מתגלגל לידי, הייתי משלם מיליוני שקלים על הפנקס של משה רבנו, מעניין איפה הוא נמצא. בואו נקרא את אור החיים הקדוש. זה בתחילת פרשת מסה, זה סוף חומש במדבר. הוא שואל שמה שיש הרבה כפילות על פי השם, למסהם, למוצאם, מוצאם, מסהם. סוף במדבר, תחילת פרשת מסה. נראה שהכתוב מתכוון הודיע סדר כתיבת המסעות, שלא נכתבו ביום אחד, כאילו בסוף, אלא על זה הסדר. שהתחיל משה לכתוב בפנקס שלו, פנקס גדול, פנקס אב קרס, במצוות המלך. מי זה המלך, חבר'ה?
השם.
אין מלך מעל משה רבנו, חוץ מהשם, נכון? במצוות המלך מיום שיצאו ממצרים, זה לא פרעה, כן? לא פרעה. מיום שיצאו ממצרים, על זה הדרך. יום שיצאו ממצרים, כתב פסוק, וישאו בני ישראל מרמסס. כלומר, ביום שיצאו, כתב פסוק, וישאו בני ישראל. איפה הוא כתב את זה? אצלו. אחר כך שני כתובים הבאים כאחד, הכתובים לפניו התיבת שפטים. עוד שני כתובים שם, הבאים כאחד, זה רומז, זה ביטוי כזה. כשחנו בסוכות, כתב פסוק וייסעו, ואחנו בסוכות. וכולי וכולי. וכן על זה הדרך היה כותב כל מסע בזמנו עד שהגיעו אל ערבות מואב. ואחר כך אמר השם אליו שיסדרם בתורה כדרך שכתובים אצלו. אז אתה אמרת, סגי חיים, שזה מה דמה מגילה מגילה. אבל אז נגיד שהפנקס שלו זה ממש ספר תורה. היה לו פנקס מקלף ומדיו וכו', אין איך להגיד את זה. אז למה דמה חתומה ניתנה, אין קושי. ולמה דמה מגילה ניתנה, אולי הוא יגיד ככה ואולי לא. ואחר כך אמר השם אליו שיסדרם בתורה כדי שכתובים אצלו. הוא מה שאמר כתוב, ויכתוב משה את מוצאיהם, פירוש יום שיצאו ממצרים, שני הכתובים וכו', ואומרו למסעיהם, פירוש הסדר כל מסעיהם, ואחרי זה אומר על פי השם, נדלג קצת, ואומר שהמכתב הראשון עצמו, הקדוש ברוך הוא אמר לו תכתוב כדי שתזכור, הוא אמר עליו שכותב והולך, ואחרי זה פסוק, אחרי זה אומר, ואלה מסעיהם למוצאיהם, פירוש אלה ממסעות אמורים, שכתב משה למוצאיהם כל אחד בזמן לא במקומו, ומה שעכשיו אנחנו רואים, זה העתקה, קופי, אבל קופי שיותר טוב מהמקור, קופי שעולה לקדושה של ספר תורה, בייחוד למדמה התורה חתומה ניתנה. המרשה זה מי שמפרש את התורה, לא תורה, את הגמרא, את התוספות, הרש"י, ופשט הגמרא, הוא אומר מסכת גיטין, בגלל סיום השיעור, אני לא רוצה לקרוא אותו בפנים, הוא אומר, אתם יודעים מה, שתי הדעות צודקות. מי שאומר חתומה ניתנה, זה מצדו של הקדוש ברוך הוא. שאצל הקדוש ברוך הוא, הכל סגור, הכל הוא שלם, תורת השם תמימה, היא אחת מתחילתה ועד סופה. מי שאומר מגילה, מגילה ניתנה, זה על פי היכולת שלנו, על פי הקליטה שלנו, לפי המקבלים. אז אומר, זה בכלל לא מחלוקת מעשית, אלא מחלוקת רוחנית, או לא מחלוקת, אלא הבחנה רוחנית, אבל הפירוש הזה הוא לא הפשט בגמרא, כי בגמרא רואים שיש חולקים אחד על השני, איך זה ניתן לישראל. אבל בכל אופן נדע שמאחורי המחלוקת הזאת, יש גם הסתכלות של חתומה ניתנה מצד העליון השמימי השלם, ומגילות ניתנו, זה מצד היכולת שלנו לעכל דברים, לתת רווח, להתבונן בפרשייה לפרשייה. אבל כמו שאמרנו, יש שתי דעות, הדעה המקובלת יותר אצל חז"ל, זה להגיד חתומה ניתנה, ועל פי זה נצטרך להבין איך זה ששמונה אותיות האחרונות נמסרו לנו על ידי כאילו ישוע בן נון, נראה זה בעזרת השם בשבוע הבא. תודה רבה חברים.